מטה, 11,000 עובדים, אמזון, 10,000 עובדים, טוויטר, ליפט, שופיפיי, סניק, פאנדבוקס, פלייטיקה, אבו, אפשר להמשיך עוד המון, אבל יש פה גל פיתורים מטורף שקורה בעולם ההייטק. למה?
אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
מה העניינים?
אהלן, אני רואה שבאת לבאס.
באנו לדבר על האמת, אתה יודע, אחרי שדיברנו על המיתון ואמרנו שנחכה רגע עם לדבר על כל
על התוצאות.
זהו, כן, לא, לא רק, זאת אומרת, זה תוצאות? זה לא
כן,
גם
זה חלק,
חלק מהדבר בעצם.
האמת שזה חלק מה, זה מעגל כזה.
אז,
דבר
אז,
גורר דבר.
יפה, בעצם. אז יש לנו פרק שלם עכשיו שמוקדש לכל ההייטקיסטים שאיבדו את עבודתם.
צריך להגיד שרובם לא איבדו, אלא עברו בינתיים ממקום למקום, כי כשאנחנו מסתכלים, עדיין יש יותר ביקוש, נתוני על המס, יש עדיין יותר ביקוש, למשל, למתכנתים ממה שיש מתכנתים.
אוקיי? אוקיי, עדיין
צריכים. זאת אומרת, הביקוש עדיין גבוה על ההצע. נכון שהביקוש ירד, אבל הוא עדיין גבוה מההצע.
הצע, אז כדי להבין את כל עדיין, כל המגפת פיתורים הזאת, אנחנו נארח היום את נירית כהן, שלום לך.
שלום וברכה, זהו, ואני באתי להרים דווקא.
מעולה.
הנה, את רואה בצד שלי.
אני רוצה להקריא את הטייטל, כי זה, שימו לב, נירית כהן, מובילה שיח חדשני על עולם העבודה המשתנה והאופן, בו, והאופן שאנחנו משתנים איתו בקריירה, בארגון, בחינוך, סופרת מרצה, כותבת טור שבועי בדמרקר ובעלת הפודקאסט הייטק בפקקים, אז תודה רבה שמצאת זמן איכשהו בין כל הדברים האלה להגיע לכאן.
זה בדיוק מהות עולם עבודה משתנה, עושים קצת בכל דבר.
אהה, אהבתי את זה.
האמת שבפקקים אפשר לעשות הכל היום.
זה
חלק גדול מהיום שלנו.
לא,
בגלל זה יש פקקים. הייטק בפקקים היה משודר ב-8 בבוקר.
עכשיו אפשר לעשות את זה כל היום.
תמיד פקקים.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
אוקיי, אז באת לשמח אותנו בעצם, את אומרת.
להרים, להרים. אנחנו לא בהכרח שמחים, אבל בדיוק, כן, אני שומעת שאתה בצד שלי.
אז מה שאנחנו רואים עכשיו, זה פשוט כל היום ידיעות שיוצאות על מפוטרים חדשים, גם פה, גם שם, מטה, נפטרה מכמה אחוזים זה.
כן, אני חושבת שצריך להסתכל על זה, קודם כל אנחנו רואים פיתורים בחברות הטכנולוגיה הגדולות. שזה מאוד מהותי, כי אם נעצור רגע להסתכל על השנתיים ומשהו, עוד מעט שלוש שעברנו עם הקורונה, בעצם כל החברות האלה, קודם כל בצד של אנשים, היו די מוגנות, נכון? הם לא עברו את הדבר הזה שכולנו עברנו, לא שלחו אנשים הביתה, לא שלחו אותם לחלט, אלא הפך, הם צמחו מאוד מאוד מאוד, ולא בהכרח בגלל שהם הגדילו את החדשנות או את המוצרים, זאת אומרת, זה איזושהי דינמיקה שנבע.
להפך, הם אפילו הגדילו את המחירות שלהם, כי אנשים ישבו בבית
וצרכו יותר.
צרכו הרבה יותר מהדברים האלה.
נכון, נכון, ואז בעצם הן בעצם לא עברו את המהפכה, אני לא מדברת רגע על הצד העסקי, אני מדברת על הצד של האנשים, לא עברו את המהפכה של האנשים. והדבר הזה יש מחיר אגב בכמה זוויות, זאת אומרת, הם גם מהזווית של אחר כך אנשים השתנו, והמערכת שלנו עם מקום עבודה השתנתה, אנשים רוצים היום סוג אחר של ארגון, הם רוצים כל מיני דברים, ואז התחילה העזיבה הגדולה.
איזה עזיבה של מי?
קראו לזה The Great Resignation. זאת אומרת, זה מונח. בעצם החל מבערך אוקטובר 2020, התחילו אנשים לעזוב מקומות עבודה, לא למקום עבודה חדש.
כן, צריך להגיד את זה שאנחנו מדברים בעיקר על ארצות הברית, כי בארץ אנחנו לא כל כך ראינו את התופעה הזאת.
אנחנו מאוד רואים את התופעה הזאת.
אני אגיד לך, לפחות בנתונים הכלליים של המשק, אנחנו נמצאים בשיעורי אבטלה הכי נמוכים שהיו מאז ימי בן גוריון.
זאת בדיוק הנקודה שהם עזבו. זאת אומרת, אנחנו רואים את התופעה הזאת גם בארץ, בכמויות האנשים שעוזבים, ברמת העזיבות שיש בארגונים הלא רצונית, ואז אנחנו שואלים, איפה עובדים? אתם לא שמעתם את השאלה הזאת בשנה האחרונה, איפה עובדים? איפה כל המלצרים שלא חזרו להיות מלצרים? הנה, יושבים מולי אנשים פה ועושים ככה עם ראש.
אבל המשק זה תעסוקה מלאה.
יפה.
בארצות הברית זה סיפור אחר, אבל פה תעסוקה מלאה.
בגלל שהשוק...
הם לא נשארו בבית.
אז זה בדיוק, התחלנו עכשיו, אמרתי, אני עושה קצת מכל דבר.
רגע, לא, אני רציתי אולי לנחש את התשובה. את רוצה להגיד לי שכל החבר'ה האלה שעבדו מתישהו בהייטק, ועכשיו הם נמצאים לא בבועת ההייטק יותר, כי הם התפטרו. הם כולם מוכרים מקרמה באצי?
רגע, אז קצת הקדמת את זה, כי בתקופת העזיבה הגדולה כשהיא התחילה, אנחנו עוד היינו לא רק בהייטק, אנחנו בכלל בכלל המשק וגם בארץ כאמור, ואת אנשים בעצם, קודם כל תחשבי, כל מי שהלך הביתה וישב שם בחלט וכו', כן? זאת אומרת, זה לא אנשי ההייטק, כי הם היו מוגנים, תכף נחזור אליהם.
אוקיי, את מדברת עכשיו
והם, על... והם בעצם שאלו את עצמם, טוב, אז אני לא יכול לחפש עבודה, מה אני עוד יכול לעשות? וגילו כל מיני דרכים, כן. לייצר פרנסה ולייצר משמעות ולהגשים חלומות ששמנו בצד ביומיום של החיים, כי לא הייתה ברירה. אנשי הייטק לא היו במשחק הזה. אבל בעצם כשהמשק ככה חזר והתחיל לזוז קדימה, הם אמרו, רגע, גם אני רוצה להגשים חלומות, ואני רוצה, אולי לא מתאים לי הבוס שלי, ועכשיו יש המון המון משרות, כי השוק הצטמצם, כי יש באמת פער מאוד גדול, עוד יותר גדול ממה שהיה. והם התחילו לעזוב, לפני שהם מצאו עבודה, כי הם בעצם, עזיבה זה להגיד, ככה אני לא רוצה יותר. ועכשיו בוא נחשוב מה כן. ואז חלקם מצאו, אחר כך שלב הבעיה החזרה הגדולה, חלקם מצאו משרות, אבל חלקם התחילו לעשות עוד דברים. כל מיני סוגים של דברים.
למשל, אני באמת סקרנית, מה הם עושים שם?
אז קודם כל, אנחנו לא רואים את זה בדאטה, ואתה בטח יודע את זה טוב כמוני.
כשמסתכל על הנתונים של המשק הישראלי, אנחנו בתעסוקה מלאה, שיעור ההשתתפות בין הגבוהים,
מעולה, אבל הקשבת לפרסומות של מס הכנסה? מס הכנסה, יש לו פרסומת כזאת בערב.
אני משתדל לא להקשיב לפרסומות של מס הכנסה, בואי.
אבל ממתי מס הכנסה מוציא פרסומות? בערב מנגבת את הבר, בבוקר מנגבת לבר את הידיים. מה הוא בעצם אומר מס הכנסה? אני יודע שאתם עושים כל מיני דברים. אני רוצה גם שבארצות הברית, יש לנו, כולם מגישים דוחות, אז אנחנו רואים את הדאטה. אנחנו רואים את העלייה הקונסיסטנטית שנה אחרי שנה בכמות האנשים, שעושים גם, לא רק, גם משהו עצמאי מהצד. אנחנו מתקרבים לדעתי לחצי-חצי עוד מעט כבר. זאת אומרת, עוד מעט, כמות האנשים שעושים עוד משהו מהצד, בשוק העבודה האמריקאי, אנחנו מדברים על 60 מיליון איש, כבר תתיישר אל מול כמות האנשים שהם רק שכירים, אגב, חצי מהם שכירים לפי הדאטה. ואם בא לכם להגיד עכשיו, מסכנים לא הרוויחו מספיק.
דרך אגב, ברוב החברות הישראליות, אתה בדרך כלל חותם בחוזה שאסור לך לעשות שום עבודה אחרת מהצד, מלפנים, מקדימה, מאחורה.
כן, הדור הצעיר כבר לא מבקש יותר רשות. הדור שלנו חשב שהוא צריך לבקש רשות, אמרו לו לא.
בדרך כלל אתה חותם על זה שאסור לך.
אז זה כבר נהיה פחות נפוץ ממה שזה היה. הכמויות שלה, עכשיו, זה לא ממקום של פילוסופיה, זה ממקום של תסתכלו מגמות. אמרנו, מה קרה פה, נכון?
יש גם, סליחה, אני פתאום חושבת, מי שיכולה באמת להיות לצורך העניין גננת ביום, וגם דוגמנית באינסטגרם במקביל, ולעשות קמפיינים ולקבל כסף.
תודה רבה. זה יכול להיות דוגמנית גם לא באינסטגרם.
אונלי פנס, לא משנה.
אבל זה בדיוק הנקודה, זה לא אומר שאתה יכול להיות, למשל, לעבוד בחברה פיננסים ביום ולהיות רואה חשבון בלילה. אתה יכול, למשל, לעבוד בחברת פיננסים ביום ולמכור כלי קרמיקה שעשית בחוג בלילה. ומי אתה שתגיד לי לא, כן? זאת אומרת, המקום הזה של לחשוב אחרת על מקורות פרנסה ותעסוקה. מניסיונית
מספיק שעות ביום.
אבל צריך לעשות תיאום מס, זה לא נחשב כאילו שזה...
אנחנו לא... רגע, שנייה, אני לא נכנסת רגע לסיפור הזה. אני חושבת שאנחנו, עם הזמן, אנחנו נראית את הדבר הזה יותר ויותר מוסדר, אבל אם נלך רגע למגמות שאפשר ללמוד מהן, אז אנחנו ראינו באמת סוג של עזיבה, סוג של חזרה, אבל קצת אחרת. ואז התחלנו לראות תופעה נוספת שאמרה, אנחנו קראנו לזה התפטרות השקטה, לא כך אוהבת השם הזה, אבל אנחנו בעצם אומרים, הרי מה זה עזיבה? עזיבה זה לשבור את הכלים, לא מתאים לי לעבוד אצלך. התפטרות שקטה באה ואמרה, רגע שנייה, אני לא הולכת לשבור את הכלים, אני נשארת לעבוד פה, ואנחנו ננסה רגע הגדרה מחודשת, לא חד קשר עליי ב-9 בבוקר, או לשלוח לי וואטסאפים ב-6 בבוקר, או התקשר עליי, סליחה, ב-9 בלילה, וזה שעזבו כל החברים שלי ולא הצלחת לגייס, זה לא אומר עכשיו שאני אעשה את העבודה גם שלהם.
זה קבל את אותו שכר גם, זה החוצפה הגדולה.
בדיוק, אז אנשים מתחילים לשים גבולות לדבר הזה. עכשיו, למה זה מחזיר אותנו לפיתורים בהייטק? כי זה משנה את החוזה בין אנשים וארגונים. ואמרנו שהחברות הגדולות הן בעצם גייסו הרבה מאוד אנשים, לא בהכרח יצרו חדשנות חדשה, ועכשיו פתאום מהצד שאתה בטח יודע להסביר טוב ממני, נגמר להם, הם צריכים להתייעל, דרך להתייעל זה לצמצם משאבים, המשאבים האלה שהם גייסו זה אנשים, והם משחררים הרבה מאוד אנשים לשוק. הסיבה שאני אמרתי שאני רוצה לרגע להרים, זה כי אין שום ספק שקודם כל, בארץ אנחנו עדיין בפערים מאוד גדולים בין היצע לביקוש של אנשים בעולמות הטכנולוגיה, לא רק טכנולוגים בליבה, גם מה שנקרא מקצועות הצמיחה, אנשי פיננסים, אנשים מהעולמות שמסביב.
צריך את זה? זאת אומרת, אין...
זה לא סתם נקרא מקצועות הצמיחה, זה למען אמת דקה לפני הגל הזה, זה היה בערך 50% מהמשרות. במחקר שנעשה, 50% במשרות היו דווקא לא במשרות של ליבה טכנולוגית. אבל לא רק
זה, לכי תנסי להשיג אינסטלטור.
נכון.
זה לא רק המקצועות
האלה. זה אפרופו אמרת לי שלא הייתה פה עזיבה גדולה, ברור, ולאן הלך האינסטלטור?
איפה הוא?
אז גם הוא הבין שבינתיים...
דווקא האינסטלטור נשאר, הוא עצמאי, כאילו.
אז זהו, אז הייתי מתארת שדווקא אנשים של עבודות טכנאות ועניינים ומוסכניקים, ודווקא זה מקצועות שתמיד...
כן, אבל הוא לא מדבר על האינסטלטור העצמאי, אבל אם נגיד היית בעלת מפעל והעסקת למשל חשמלאים, את באיזשהו שלב שלחת אותם הביתה נניח, כי הצטמצם לך מפעל, אז הם לא יותר להם בהם, צריכים להתפרנס, הם התחילו לעשות, להשתמש ביכולות שלהם אחרת, נכון? למשל, להיות עצמאים כחשמלאים. עכשיו הם גילו שהם יכולים להרוויח אותו כסף לעבוד פחות שעות.
אז אנחנו רואים יותר עצמאים?
אבל לא, תראו, אני חושב שאנחנו טיפה מתעממים, כי כן שמענו את הפעמון של הריבית, והריבית עולה, והכלכלה הולכת ומעטה, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז נכון שאנחנו עדיין לא במיתון, אבל כן אנחנו רואים שינוי, יש שינוי
נכון.
בכלכלה, ואם זה היה בשנתיים האחרונות שוק של עובדים, זאת אומרת שהכוח בידי העובדים, יכול מאוד להיות שהשנתיים הבאות יחזור להיות כוח לכיוון המעבידים.
אני לא קונה את זה בכלל.
זה יכול להיות.
קודם כל יש...
תלוי אם אנחנו באמת הולכים למיתון או לא.
אז בואו נחזור רגע להייטק, בסדר? מה שאנחנו יודעים קודם כל מסורתית, אם נסתכל על משברים כלכליים מהסוג של 2007-2008, נכון? אז קודם כל יש ירידה במשרות שכירות, אחר כך יש עלייה בהוצאות לשירותים, שזה פחות או יותר המעבר של אנשים למוד תעסוקה מסוג אחר. כשיצאנו מהמיתון של...
למוד אבטלה,
אז כשיצאנו מהמיתון של 2007 ו-2008, קראו לזה אז בעיתונות Jobless Recovery, או ששוט ללא משרות. זאת אומרת, אנחנו ראינו צמיחה, אבל זאת הייתה התחלה של תופעה שנמשכת כבר למעלה מעשור, של ירידה במשרות השכירות, ועלייה בחברות של אדם 1-3, וחיבורים של אנשים שיוצרים ערך ברשתות, ולא דרך מבנים רגילים.
נכון, אבל קרה ב-2008, קרה משהו אחר, הבייבי בומרס יצאו מהשוק. אוקיי, יש עניין של דמוגרפיה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היה בום של אנשים, ב-2008 החבר'ה האלה הגיעו לגילאי 60, נכון. ועם המיתון הם כבר יצאו החוצה נכון. מהמשק ולא חזרו.
נכון.
אז פתאום נוצר לך באמת מחסור מאוד מאוד גדול בידיים עובדות.
אבל קרה עוד
אבל
משהו.
אבל עכשיו אני לא בטוח, בדרך כלל, אם מסתכלים על ישראל, אז זה מאוד שונה אצלנו.
לא, זה ברור שנייה, אבל אנחנו קודם כל נבין שישראל, אנחנו דיברנו על פיתורים בביג טק, וביג טק פוגש את הארץ, אבל זה גם, לשם אני רוצה להגיע לחדשות הטובות, רק בוא שנייה אחת נחזור ל-2007-2008, כי יקרו שם עוד כמה דברים שמעצבים את מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, חוץ התנתקה העבודה מהקירות, הקבלים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מחוברים לקיר, לא עם הטלפון הנייד שלנו, לא עם המחשב שלנו, אני מזכירה לכולנו 2007, האייפון, הענן נולד, הוויירלס נכנס לבתים. זאת אומרת, הקונספט הזה של היכולת לעשות כל מיני צורות עבודה, וישראל פתאום נהייתה לא רחוקה, כי אתה יכול לעשות כל מיני דברים, וזה ש... והמרחק הצטמצם. זה גם תהליך שמתרחש פה כבר עשור.
וגם, סליחה, אני חייבת שהרשתות החברתיות התחילו פתאום לבנות תחומים שמי יכל בכלל לדמיין ילדים מהכיתה שלי, שפתאום כשהם יהיו גדולים, הם ינהלו קמפיינים של גוגל, וזה, וקמפיינים.
זה נורא חשוב מה שאת אומרת עכשיו, כי כל הזמן אנשים מפחדים שהטכנולוגיה תחליף את העובדים.
לא, יש עבודות חדשות.
בפועל, בסוף, הטכנולוגיה מייצרת משרות שלא חשבת שהם יהיו בכלל קיימות.
לגמרי.
נכון. ואני חושבת שזה ככה בעיניי החדשות הטובות, ושיסלח לי המפוטר שכרגע קשה לו, כי אני לא ממעיטה מזה. אבל בסופו של דבר חדשנות, היא לא מגיעה או היא לא מתפרצת מתוך החברות הגדולות. שם היום בונים ביזנס מודל לחלוב את החדשנות של פעם. אז כן, יש פרויקט פה ופרויקט שם, אבל המסה הגדולה של החדשנות, ובארץ בוודאי, נמצאת
סטארט-אפים.
באקוסיסטם של האנשים היצירתיים, לא חשובים עכשיו, זה יכול להיות סטארט-אפ בהקשר טכנולוגי, זה גם יכול להיות סטארט-אפ בהקשר של הבחור או מהכיתה שלך, שפתאום מוצא דרך יותר יצירתית להיות פרסום במאי ברשת, אוקיי? כן. זה לא צריך להיות, כי אומרים לפעמים סטארט-אפים, אנחנו מתבלבים שזה ההוא שסיים טכניון. זה לא חייב להיות כזה.
כן, טוב, אבל סטארט-אפים זה באמת, אנחנו תמיד מקשרים את זה לטכנולוגיה, אבל כעיקרון אנשים שהם עצמאים ועובדים, זה מגמה מאוד מעניינת. אני מנסה להבין מה קרה ב-2022, שפתאום אנחנו רואים את זה באמת ביתר סט. זה כאילו, זה פשוט באמת בועה שמתפוצצת. אנשים אני ראיתי בטוויטר, הם כססו ציפורניים, חיכו ליום הזה שזה יקרה. שכולם יהיו מפוטרים, וזה, וראינו אותם צומחים מעבר לפרופורציות והגיוסים והמסיבות הלבש האלה, וזה נורא, זה כן. תרבות כזאת.
אין שמחה כמו שמחה לעד.
לגמרי.
אחת השמחות הכי מוצלחות שיש.
זה נכון, למרות שאני כאמור, שוב, אני לא קונה, זה כאילו יש משהו לא הוגן כלפי התעשיות האחרות, כשמשווים פיתורים בהייטק לפיתורים באופן כללי. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההוא שיוצא מחברה היום, מחכות לו בחוץ 5 משרות. אז אולי במקום 17 טעמי גלידה 10, כאילו, אבל לא צריך להגזים, זאת אומרת, אין פה איזה, יש עדיין גאפ מאוד גדול בתעשייה שלנו.
והכל בהנחה שבאמת אנחנו לא הולכים למשבר כלכלי, שאנחנו לא הולכים, שהריביות יביאו באמת למיתון, כי אם הולכים באמת למיתון במשבר כלכלי, ראינו את המשבר של 2001, כן, זה המשבר .com. זה לא בלתי אפשרי. אם אנחנו לא הולכים לסנריו הזה, זה צודק.
אני לא בטוחה, בוא נבדוק את זה רגע, כי בסופו של דבר, יצירה של חדשנות וכיוונים חדשים, לעשות את זה בתקופה שבו אתה ככה מחוץ למעגל, זה אפשרי. נכון, אז אנחנו שנייה אחת, יכול להיות שיש קצת פחות השקעות, בטווח הקצר לא בטוח שאנחנו יודעים בדיוק בארץ, לא ראינו את זה.
תראי, מחיר הכסף עלה, כשהריבית עולה, בעצם מחיר הכסף עלה יותר יקר להשקיע.
נכון, נכון. ומצד שני, אנחנו גם יודעים שהיכולת של אנשים לעשות היום כל מיני דברים, משוב, לייצר ערך כלכלי ולייצר חדשנות ו... הספי כניסה יותר נמוכים ממה שהיו פעם.
אני חושב שיש דבר נוסף שפוגע חזק מאוד בחדשנות, ואנחנו נראה את זה בהמשך, זה האנטי-גלובליזציה. זה התחיל עם הברקזיט ועם טראמפ, ועכשיו עם סין, והקורונה שכמובן הפרידה אותנו, הגלובליזציה יצרה איזשהו מנוע לחדשנות. ואני חושב שהדה-גלובליזציה יכול לפגוע בתהליכים האלה. זאת אומרת, תחשבי, חלק גדול מהסטארט-אפים או מאנשי ההייטק יכולת להחזיק בכלל עובדים באוקראינה או במזרח אירופה, והיה המון זה, ואני חושב שהסיפור הזה קצת נפגע.
כן, אני חושבת שזה עוד פעם הכוח של דווקא של התארגנויות מבניות שנכנסות למבנים חדשים. זאת אומרת, אם אנחנו שנייה נבין שהדרך צמיחה כנראה קדימה, היא לא תקום חברה, תהפוך להיות מעסיק של 200, 500 אלף איש, ותהיה עוד תבחר שם של יוניקון.
צריך להבין, למשל יש מצור של שבבים של ארצות הברית על סין. זאת אומרת, האמריקאים לא רוצים שימכרו לסינים שבבים, הסינים לא ירצו למכור טכנולוגיה אחרת, זאת אומרת, אני חושב שהדה-גלובליזציה הזאת יעשה משהו.
זה, אני מסכימה,
אנחנו לא באותו עולם שלפני הקורונה.
אני מסכימה, אבל אנחנו חוזרים רגע שנייה אחת, אני חושבת למי שמאזין לנו, שזה האדם הבודד, שיש לו עכשיו כמה אפשרויות.
הוא מאזין עם חבר'ה.
זה אגב ממש רצוי, כי חלק ממה שאנחנו היינו רוצים שהוא יחשוב עליו, זה שלא ללכת על האוטומט של, טוב, יצאתי מחברה ומשרה ומשכורת, ועכשיו אני אלך לחפש חברה אחרת, תיתן לי משרה ומשכורת. ואם אנחנו מבינים שחלק גדול מהערך שיבצר עכשיו, זה ערך בחיבורים חדשים, אנחנו רואים את זה אגב גם כן בעשור הזה, שמאז משבר 2007-2008, אנחנו רואים יותר ויותר התפרקות של המבנים הקלאסיים של מקום עבודה, זאת אומרת, פחות אנשים עובדים כסחירים, יותר חיבורים של אנשים ליציאת ערך. דיברתי למשל על אוקראינה, אתה כמה סטארט-אפים בארץ מעסיקים טכנולוגיים באוקראינה, הם לא עובדים, לא באמת תלוש משכורת, סוג אחר של סחר חליפין. וככל שהדבר הזה יהפוך להיות אנשים ולא ארגונים, אז גם התהליכים הגלובליים האחרים יכולים
קצת... בעצם מה שאת אומרת, שמשבר זה הזדמנות. דבר שאני מתחבר אליו, כן.
שאלה קטנה, זאת אומרת, מי בעצם הרוב המפוטרים? זה חבר'ה שהם העובדים הפשוטים, התוכניתנים הקטנים, או שיש גם הנהלה, וזאת אומרת, ממש לצורך העניין עכשיו, מחלקות שלמות שיאללה, סוגרים. איך זה נראה באמת?
אני לא מכירה את הדאטה, בטח לא ברמה הזאת.
אוקיי.
לא מכירה את הדאטה הזה. אני כן יכולה להגיד שזה לא בהכרח, בניגוד נגיד לקורונה, שראינו שהגלים הראשונים דווקא היו העובדים הזוטרים בגלל שכאילו לא היה מספיק צורך בהם, או לא נתנו מספיק ערך. אגב, גם היה להם יותר קשה לעבוד מרחוק ברגע שסגרו פיזית. עכשיו זה יותר סביב אזורים שחברות יוצאות מהם, כאילו, לפחות בהצהרות. איך זה בא לידי ביטוי ברמת התכלס, אני לא מכירה את הדאטה.
אני אגיד לך למה, כי אני פשוט גם מסתכלת עכשיו על אילון מסק, שנכנס לתוך הטוויטר האהוב שלי, שאני, אתה יודע, כבר גולשת שם איזה כמה שנים, ופתאום האיש נכנס ו... ראיתם את התמונה המפורסמת הזאת עם המהנדסים שלו?
הוא עשה פיל בחנות חרסינה.
גוורדיאדה, ראית את הגוורדיאדה הזאת? בכל מקרה...
יש הרבה תמונות מפורסמות כרגע מהטוויטר.
כן, מתוך מה-HQ, אבל התמונה שם באמת היא כאילו באה להעביר, אני באתי לעשות ניקוי אורוות, אני באתי לפטר את כל החבר'ה האלה שמבחינתי לא עובדים, באנו להתייעל. אז השאלה היא באמת, כמה מהם מתייעלים, וכמה מהם פשוט בצמצום, כי מתחיל להיגמר הכסף.
אני לא יודעת, הסיפור של אילון מאסק הרי מתחיל לא ממקום של, הוא בא לייעל את טוויטר, הוא מתחיל ממקום של לעשות בלגן בעולם, אגב, לגמרי בצדק, כן? בעולם של סושיאל מדיה, ויש לנו כמה וכמה ארגונים שמנהלים את הפיד של כולנו, שמעצבים את התודעה שלנו, שאין לנו באמת שליטה שם, וזה שאלות מאוד מעניינות ונכונות לשאול, האם זה בסדר שכמה חברות מנהלות בעצם את התודעה שלנו, והוא בלי להביע דעה, תת לכאן ולכאן, הוא בא ואומר...
קצת הבת.
לא, אני לא... אני חושבת שהדעה שאני מביעה פה במפורשות, זה שאנחנו בעצם העברנו את היכולת לגופים כלכליים, להכתיב לנו בעצם את מה אנחנו רואים וחושבים. זאת אומרת, אין ספק שהתכנים האלה מעצבי תודעה, אנחנו מכירים את זה בעולמות של פוליטיקה, אנחנו מכירים את האביוז שעושים לזה, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, ומי ששולט על הזכות להחליט מה האלגוריתם יראה לך, למשל, האם הוא חושף אותך לדעות שונות משלך, כדי שאת, למשל, תגבשי דעה עצמאית, או שהוא שם לך בדיוק את המוצרים, עכשיו בדיוק נובמבר, כן, את המוצרים שאת, הוא רוצה שאת תקני. אז במהות בא אילון מאסק ואומר, את הדבר הזה אני שובר. מה הוא עושה שם, איך הוא עושה שם, זה...
לא, אז קודם
לא
כל הוא...
לא בטוחה שזה קשור להתייעלות כלכלית
לא,
באמת.
לא, קודם כל הוא מפטר אנשים, והוא אומר, אתם יותר מדי, יש פה יותר מדי חבר'ה, כאילו, אני לא מבין על מה בזבזתם כסף עד עכשיו, למה כן. צריך כל כך הרבה, שזה גם שאלה, האם עקב פיתורים של אנשים אחרים, אנחנו נראה את העובדים שנשארו, עובדים הרבה יותר קשה, כדי עכשיו להתחיל, זאת אומרת...
כן, יש כל מיני סיבות להניח שהם לא ירצו לעבוד בשביל יותר קשה.
ברור.
זה לא רק קשור לפיתורים, הוא עושה שם... דווקא בהקשרים האלה, למשל, הוא אומר, והוא אמר את זה עוד לפני טוויטר, גם בארגונים שלו, שהוא לא מאמין בעבודה היברידית, שכולם צריכים לעבוד מהבית, שכשהם בבית הם לא עובדים. אבל יש כל מיני...
לעבוד מהמשרד, אז הם צריכים.
הם צריכים רק לעבוד במשרד, שהם בבית הם לא עובדים.
אוקיי, כן.
זה מתאים למקום שלנו, אני תמיד חושב, מתי המציל על חוף הים יתחיל לעבוד מהבית? זאת אומרת, יש מקומות שזה מתאים, באמת אפשר לעבוד מהבית בלי לאבד שום דבר מהערך, ויש מקומות שאי אפשר.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, תעשיית הפיננסים העולמית, רגע, לא נדבר על ישראל כזה, לא להעליף.
לא דווקא פיננסים, שוב,
לא, אני בכוונה פיננסים, תעשיית הפיננסים העולמית דגלה, וול סטריט ודומיו, דגלה במהלך כל המשבר הזה, שכל הסיפור הזה של עבודה היברידית זה לא בשבילה, זה לא מתאים לה. גם בארץ הביאו מטות של בנקים לשבת מול וידאו ומסכות באולמות ריקים. היום בפועל נשארו לדעתי בערך פחות משליש מהחברות שעדיין מתעקשות אל המודל הזה, יש רוב החברות האלה גם ברמה גלובלית זזו משם, ואני חושבת שזה חוזר לסיפור הזה של חוזים. זאת אומרת, הבעיה שלנו, ואני מרשה לי להגיד 30 שנה של ותק, אז אתם יכולים לחשת הגיל שלי, זה שאנחנו גדלנו בתוך פרדיגמה מאוד מסוימת, של מה זה עבודה ואיך עובדים, נכנסת אל הארגון, הסתכלת למעלה, ראית את הבוס שלו, את הבוס שלהם, את הבוס שלהם, ידעת איך נראית הקריירה, כאילו היה איזה מסלול כזה. זה לא עובד יותר. זה גם לא מתאים יותר, וזה לא עניין פילוסופי, זה לא שיש דור צעיר, אנחנו רואים נגיד דור צעיר, אז אנחנו יכולים גם להגיד טוב, דור צעיר ומפונק, זה לא הסיפור. ואת כשהשינויים הם כל כך גדולים ובלתי צפויים, כשהידע משתנה כל כך מהר, אתה לא יכול להניח שמה שלמדת בתואר של שנות ה-20 יחזיק אותך בגיל 40. אתה צריך לדעת לשנות את עצמך, תעשיות צומחות, תעשיות שלמות שלא היו קיימות לפני 10 שנים, וגם תעשיות שלמות שלא יהיו קיימות עוד 10 שנים. אז בהגדרה זה מזיז אלינו את הצורך לנהל ביטחון תעסוקתי, לא דרך המקצוע שלמדתי והחברה שאני עובד בה טובה ככל שתהיה, אלא דרך היכולת שלי להישאר רלוונטי בשוק התעסוקה.
נכון.
וזה דורש התנהלות אחרת.
איזה פילוסופיה, כן, זה באמת.
מה, עם דבר כזה אפשר לשים אחרי זה סימן קריאה?
ממש. מי שלא יוצא בן אדם יותר טוב אחרי הפרק הזה, בעיה שלו, אמיתי. נתנו לכם את כל הכלים להצלחה, חבר'ה. זה ממש, באמת, אני לא צוחקת. זה מאוד מעורר השראה, קודם כל. זה כל כך נכון. זה כל כך נכון. אנשים באמת צריכים לא להסתכל על עצמם דרך המקצוע, אלא דרך היכולות והכישורים שלך שלמדת לאורך הזמן.
ולשפר כל הזמן. לשפר כל הזמן. לגמרי.
אז אוקיי, עוד שאלה. בעצם אני מנסה להבין אם זה, אנחנו רואים פיתורים בארץ, אבל זה לא של חברות ישראליות בהכרח, אלא באמת חברות יותר...
אנחנו רואים גם פיתורים בארץ של חברות ישראליות.
אבל שהן גלובליות.
אז אנחנו, אני חושבת שהגלים הגדולים, הממש גדולים שהיו פה בתקופה האחרונה, הם היו באמת של החברות הטק הגדולות. וזה, כאילו אני רוצה להגיד, בלי שתיחסו עליי, זה סוג של בסדר, כי פעמיים בסדר, פעם אחת ברמת המשק, אנחנו משחררים טלנט ללכת לעשות דברים טובים מחדש בחברות שלא היו יכולות להגיע אליו, כי הייתה מלחמה על הטלנט. אז, אז זה טוב קצת לשחרר לשוק, היה שרבט ביקוש, וזה טוב לשחרר לשוק. והדבר השני שאני רוצה להגיד, וזה ברמת האנשים, זה שבחברות הגדולות יש גם אנשים שלא עוזבים בגלל הזיקי זהב, ולפעמים אתה צריך לקבל את הביתה באחוריים, בשביל ללכת להתחיל מחדש להגשים חלומות. בקורונה המון, המון אנשים זה קרה להם, ויצאו מזה עם, דווקא עם דברים טובים, ובתוך העולמות האלה זה לא פגש אותם, אז זה דווקא לא רע לכולם.
אני, בחמש מילים, מי יזיז את הגבינה שלי, אה? זה ממש זה. אני מנסה להבין, אגב, למה זה חברות גדולות, כאילו הייתי מדמנת שחברות קטנות, עם כל הקוטן שלהם, יחטפו הכי הרבה, הכי מהר, לא? בדרך כלל הקטן סופג.
לי יש הסבר נורא פשוט, כי...
בבקשה.
המשבר בא מחול אלינו, זאת אומרת, בא מארצות הברית, בא מאירופה.
אתה אמרת שהאינפלציה שלה פצצה.
נכון, זה גם, זה הכל בא מהעולם, אז בגלל שהמשבר בא מארצות הברית, ששם הריביות כבר הרבה יותר גבוהות, אז איך את מרגישה את זה? דרך החברות הבינלאומיות, אוקיי? אם אנחנו נראה צמיחה נמוכה יותר בישראל, את תראי גם חברות קטנות יותר, שישלחו אנשים הביתה.
וגם את אנחנו נראה את הכסף מצטמצם, זאת אומרת, נכון, חלק נכון, מתעשיית ההייטק
היא חיה מהכסף. אני אזכיר לכם את שנת 2001, זה פגע בסופו של דבר, זה גם התחיל מחול, ה.com התחיל מחול, אבל פגע בארץ בכל החברות הישראליות, הקטנות ביותר והגדולות ביותר.
נכון.
פשוט תהליך שעוד לא הגיע לסופו לדעתי.
מה אני מדמיינת עכשיו בגלל שאתה ככה גם מדבר על זה שהמחיר של הכסף עולה וכסף שווה בעצם יותר, זה אומר שעכשיו בתור משקיע, כשיש לך את הכסף הזה, אתה אומר, טוב, הפעם שאני ניגש להשקיע את הכסף הזה, זה צריך להיות משהו. מה זה אמיתי? זה לא יכול להיות איזה דמיון, איזה יש רגליים במטאוורס,
נכון? ומה רע בזה? הבדיחות התגלגלו בהייטק, נכון? שאנשים יכלו על פאורפוינט לגייס כסף.
לגמרי.
אז היום אתה צריך קצת יותר מזה. מה רע בזה?
לא, אני אסביר לך מה רע בזה. מקטין תבוע? כי בן אדם היום יכול לשים את הכסף בבנק בארצות הברית ויקבל נגיד 6%, והוא אומר, תעזבו אותי עכשיו להשקיע בחברות, במניות, אני שם את הכסף בבנק, זהו. ואז כמות הכסף שיש להשקעה יורדת משמעותית.
לא, זה הבנתי.
זה הופך להיות משאב במחסור.
זה הבנתי, אבל אנחנו חזרנו
להזדמנות לפעמים. זה לא שצריך פאורפוינט טוב, צריך פאורפוינט מאוד טוב.
אז יפה, אבל יש הזדמנות מאוד גדולה.
נכון, זה ייצור בסופו של דבר.
לחדשנות נובעת הרבה פעמים מכורח. ובארץ, בלי עין הרע, אנחנו אף פעם לא היינו תחרותיים על המשכורות הנמוכות שלנו, ועל הידיים העובדות שלנו. אנחנו היינו תחרותיים על זה שכשסוגרים לנו את הדלת, אנחנו נכנסים דרך החלון. זה המהות של הליבה של הישראלית.
אין שום ספק שאנחנו מדברים על עניין זמני. כן, זה לא שזה, זהו, לנצח.
בסדר.
יש דבר שנקרא מחזורי עסקים. פעם המחזור עולה ופעם המחזור יורד. וכשהמחזור יורד, כולם נפגעים.
נכון, אבל אנחנו פה עושים פודקאסט בעברית.
נכון, ואחרי זה המחזור חוזר ועולה.
כן.
בקיצור, אני מרגישה שהיה פה הרבה באמת מסרים לפרק. מעבר להייטק, זה פרק שאמור להיות מוקדש לכל אדם באשר הוא אדם.
את הפרק הזה צריך לשמוע עם מחברת ואת...
כן, יש פה שיעורים לחיים, ושנייה אחת באמת להסתכל על הדבר הזה, רגע שנייה לצאת מההייטק שבכל הסיפור הזה, ולהבין שבעצם באמת כל תעשייה יכולה להיות מתישהו בגל כזה של איבוד עובדים, ושזה כבר נהיה פחות רלוונטי וזה.
ا המחזוריות של הקריירה שלנו, של כל אחד מאיתנו, מצטמצמת. זאת אומרת, אם פעם אחת למדתי, פעם לפני שנים, למדתי תואר, עבדתי 30-40 שנה, יצאתי לפנסיה, היום אני צריכה ללמוד, ללמוד, לשכוח. אני אגב טובה בהמון דברים שאף אחד לא צריך יותר, ללמוד דברים חדשים, להגדיר את עצמי מקצועית מחדש, ואני צריכה ללמוד לעשות את זה הרבה פעמים, ולכן בעצם כולנו נעבור כל מיני קריירות במהלך החיים, ולכן זה לא רק סוגיה של תעשייה ופיתורים, זה סוגיה של, של, שלנו כאנשים עובדים, להגדיר את עצמנו ולדעת...
לא לפחד משינוי גם.
להפך, אין ברירה אחרת.
כן, בדיוק. לזכור שמשבר הוא גם הזדמנות.
נכון.
איך אתה אוהב.
כן.
לא, אני חשבתי שאני אצא מפה כאילו, יאללה, כל ההייטקיסטים האלה, אליך הוא חפשו, ובסוף אני יוצאת מפה... אני אהיה בן אדם טוב, אני אחתור לשינוי, אנחנו נצליח להשתפר כבני אדם, ולא לפחד, לא לפחד מהתפתחות טכנולוגית.
בדיוק, תשאלי את עצמך, מה אני הולכת ללמוד השבוע?
אני בתואר, אז אני לומדת כל שבוע באופן מילולי, כן. טוב, בסדר, אתה מרגיש שזה, למדת היום משהו, אופר?
בוודאי.
יופי, אני מרגישה שהשכלנו.
כולנו, אני חושב.
יופי, אז ממש תודה רבה, נירית כהן.
בשמחה, תודה שהזמנתם אותי.
נאזין לך בהייטק בפקקים.
כן.
יאללה, ביי ביי.
ביי.